שלום לכולם, צהריים טובים. אני שמח באמת להזדמנות הזאת לשוחח על הרב סולובייצ'יק שאני מאוד אוהב, כהקדמה באמת לקורס באתר החדש והמעניין של מכון ארגמן. ואני אנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד אולי מעט למה אני כל כך מתעניין ברב סולובייצ'יק וכל כך אוהב את הגותו. ואני אתחיל עם אמירה שהיא כללית ואולי קצת לא שגרתית, והיא שעוד לפני שמדברים על התכנים של הרב סולובייצ'יק, עצם העוצמה האינטלקטואלית שלו והרוחנית והמוסרית, היא זו שהכי מרשימה בעיניי, ואני אסביר. במאה ה-19, מתיו ארנולד, שהיה דמות מאוד נודעת בחיי הספרות של אנגליה, אמר שההיסטוריה היא בעצם ביוגרפיה של אנשים גדולים. סליחה, זה היה דומני קרלי. ההיסטוריה ביוגרפיה של אנשים גדולים. מה שהוא התכוון לומר זה שבעצם זה עיקר תפקידו של ההיסטוריון, ולא רק זה, זה עיקר מה שמניע את העולם. וזו תפיסה שהייתה מאוד מקובלת, ושהיום היא מאוד לא מקובלת. היא מאוד לא מקובלת בגלל שהיסטוריונים מרקסיסטיים אמרו צריך לדבר על כוחות לא אישיים כלכליים. הם אלה שבאמת מניעים את העולם ולא אדם גדול כזה או אחר. כן, לפי התפיסה הזאת, מלחמת העולם הראשונה פרצה לא בגלל שירו בפרנץ פרדיננד בעקבות השלומיאליות של שומרי הראש שלו, שהעבירו אותו פעמיים באותה נקודה ראויה לסיכון, אלא בגלל שלחצי הכוחות הכלכליים והאימפריאליסטים הובילו לנקודה שמלחמה כזאת הייתה הכרחית, וביוק או ביקרוק, אם לא כך אז כך. אז חבל לבזבז זמן על האיש הזה, פרנץ פרדיננד, שאולי בעצמו לא היה מי יודע כמה, באמת אף אחד לא טוען שהוא היה מהאישים הדגולים של ההיסטוריה, חבל לבזבז עליו נייר, בוא נדבר על הכוחות הלא אישיים שפועלים פה. וכשאתה מצרף את זה למגמות יותר מתונות בהיסטוריה חברתית, ומצד שני למגמות יותר רדיקליות של היסטוריה פוסט-מודרנית, מאוד לא מקובל לדבר על המשמעות וההשלכות של פעולותיהם של אנשים גדולים. וגם בתחום הרוח יש נטייה כזאת, כן? יש נטייה לדבר על אווירה, על עמדות שרווחות במאה ה-18, ולעומתם עמדות שרווחות במאה ה-19. כן, מי שקורא למשל את התיאורים של גרשום שולם על הקבלה, זה הרושם שהוא מקבל של התפתחויות במחשבה הקבלית, שהן תמיד פונקציה של האווירה והתקופה ולחצים חברתיים והצייטגייסט, רוח הזמן. עמדה שפחות מותירה מקום להשפעה של הגאון שפורץ פנימה ומחולל את השפעתו הייחודית. ואני לא מאמין בגישה הזו, בגישה שמדברת על כוחות לא אישיים. אני לא מאמין בה כשמדובר על היסטוריה חומרית כפשוטה, ואני ודאי לא מאמין בה כשמדובר על היסטוריה של עולם הרוח. כשמדובר על היסטוריה, כן, חומרית, אני חושב שאינטואיטיבית, למרות שרוב ההיסטוריונים בזמננו לא אוהבים את הגישה הזאת, האדם הפשוט, ההדיעות כמונו, די נוטה אליה. תראו את הפופולריות של ביוגרפיות של צ'רצ'יל. לא יודע כמה, עשרות רבות, כל חנות ספרים שאתה נכנס בכל מקום בעולם, בכל שפה, אתה רואה מדפים עם ביוגרפיות של צ'רצ'יל. צ'רצ'יל הוא באופן הכי מובהק, בן אדם, שבכוח אישיותו ובכוח הרצון שלו שינה את הכיוון של ההיסטוריה. ההיסטוריה לא הייתה מה שהיא אם לא היה את הבן אדם הזה, צ'רצ'יל. כמו ש, כן, אפשר להגיד התאום הרע שלו, היטלר, במובן הנגטיבי, שינה את ההיסטוריה. לולא היה היטלר, לא הייתה מתחילה השואה, לולא היה צ'רצ'יל, היא לא הייתה נגמרת. אז שני האנשים האלה, אחד מפלצת, אחד להפך, שינו את ההיסטוריה במו ידיהם. וודאי שזה כך בעיניי בעולם הרוח. כן, בן אדם יכול להגיד מה שהוא רוצה על הרקע החברתי לפעילותו ולכתביו של הרמב״ם, אבל בסוף לולא היה עומד הבן אדם הגאון יוצא הדופן הזה, הרמב״ם, עם הכישורים והאישיות והנטיות המיוחדים שלו, העולם היה אחר. הוא לקח את עולם הרוח שלנו לכיוון מסוים. לולא היה רמב״ם, כנראה עדיין היו בינינו יהודים שהיו מאמינים שלאלוהים יש גוף. הוא ניקש את האמונה הזאת, הוא עקר אותה בידיים, במאמץ אינטלקטואלי אדיר. בזמנו של הרמב״ם, כן, יש אחד מבעלי התוספות, רבי משה תקו, שכותב ספר, כתב תמים, ובו הוא מתאר את הגוף של אלוהים, שהוא גוף מאוד מאוד עדין, רוחני, שקוף, מה שתרצו, אבל גוף. הוא אומר, מה זה אין גוף? אין גוף זה לא קיים. אני אומר את זה כהקדמה לאמירה שבעיניי הרב סולובייצ'יק מרתק וחשוב, קודם כל בגלל עוצמתו, ובגלל שבעולם היהודי דמויות עם העוצמה הפילוסופית הזאת נדירות. אני אסביר למה. יש פה עובדה טריוויאלית. אנחנו רבנים אולי לא עובדים עובדות טריוויאליות, אבל זאת עובדה פשוטה. העם היהודי הוא עם קטן. סטטיסטית, בעם קטן לא יהיה המון גאונים בקנה מידה חריג. אנחנו מפרגנים לעצמנו על האחוז הגבוה של גאונים שיש בעם היהודי. באמת, זה ששיעור היהודים שזכו בפרס נובל במדעים פי 40 משיעורנו באוכלוסייה, זה דבר מדהים. עדיין לא המון. ומבין הגאונים שלנו, זה נכון שמשך הרבה מאוד שנים, היהודים נבטו, היום אולי היו אומרים, הסלילו את הגאונים שלהם, דווקא לעולם הרוח, לעולם של רבנות, אבל כמעט כל הרבנים שלנו, הגאונים הגדולים, עוסקים בהלכה ובגמרה. אם את רב משה פיינשטיין היו שולחים ללמוד פילוסופיה, אני חושב שאדם עם גאונות כזאת היה יוצא פילוסוף גדול, אבל הוא לא למד פילוסופיה, אני לא חושב, כתביו לא מעידים על איזושהי היכרות עם המחשבה העולמית, וגם על מעט מאוד עניין במחשבה היהודית, נגיד לא המון. והרב סולובייצ'יק יוצא דופן בכך שלצד גאונותו הלמדנית בהלכה, הוא היה פילוסוף גדול. והדבר הבסיסי ביותר שאני אומר, עוד לפני שאנחנו יודעים מה בדיוק הוא אמר ומה במה זה מיוחד ושונה, אין לנו הרבה כאלה. כמה הוגים יהודים רבניים גדולים אתה יכול לסמן ב-150, 200 השנים האחרונות. אנחנו יכולים לחשוב על הרב קוק והרב סולובייצ'יק ולהתווכח על האחרים, אבל כן, אתה סופר בקריטריונים האלה את מרטין בובר, לא יודע. אין הרבה כאלה. ובתור שכזה, עצם העובדה שבן אדם בדורות שלנו, בתקופה שלנו, נפטר לפני 30 שנה בדיוק, כמעט, עצם העובדה שבן אדם כזה חי, פועל, אדם בקנה מידה, בשיעור קומה יוצא דופן, זה כבר בעיניי חשוב ומעורר עניין, ומיד אותי מושך ללמוד אותו ואת כתביו. ועל זה אני אוסיף עוד כמה דברים בנוגע לעצם ההגות שלו. קודם כל, מי שמכיר את ההגות של הרב קוק, מי שמורגל בה, שזה בציבור הדתי-לאומי כמעט כולם, אחד הדברים שמפליאים אותו ברב סולובייצ'יק זה החשיבה ההיסטורית שלו. העובדה שהחשיבה שלו היא לא היסטורית. הרב קוק, כל החשיבה שלו היא היסטורית, היסטורית בסגנון של המאה ה-19 כמעט. כלומר, הרב קוק האמין שאלוקים מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, ושצריך לנסות לקרוא את המשמעויות האלוקיות, הנסתרות, הפילוסופיות שיש במאורעות היסטוריים. וזאת גישה מאוד דומיננטית בציבור הדתי בישראל. בעיניי בדרך כלל לא מצליחה כל כך. ואחד הדברים שמאוד בולטים אצל הרב סולובייצ'יק זה שכל הנושא הזה לא מדבר אליו בכלל. כלומר, החשיבה שלו היא לא היסטורית באופן מובהק. באחד המקומות, במאמר חשוב בשם כל דודי דופק, הוא אומר, ההיסטוריה היא כמו שטיח בדוגמה צבעונית ארוגה ומסודרת ויפהפייה, אבל שלנו יש גישה רק לצד ההפוך שלו. כל מה שאתה רואה היא מערבולת של צבעים. כלומר, הטענה של הרב סולובייצ'יק היא שוודאי יש משמעות להיסטוריה, אבל שבני אדם לא מסוגלים לפענח אותה, שזה גדול עלינו. ואין טעם לנסות לעסוק בזה. כלומר, שאלות כמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו בציונות, או בשואה, או בהקמת המדינה, הם מבחינתו כמו לחלק באפס. זה לא אומר לנו כלום. והוא היה ההיסטורי באופן עוד יותר קיצוני מזה. לא רק שהוא לא חשב שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, הוא גם לא חשב שההיסטוריה באמת משנה בנוגע לדברים העמוקים בחיינו. ובמובן הזה הוא לא יצא רק נגד האווירה הדומיננטית במאה ה-19, אלא גם נגד אווירה דומיננטית עד ימינו. הרי כל מי שמכיר קצת את מדעי החברה העכשוויים, מכיר את המגמה לרלטיביזציה של כל דבר בחיים, לתאר כל דבר כיחסי, כזמני, כמותנה. זאת נטייה שבאופן טבעי אפשר להבין למה היא נוכחת במדעי החברה, כיוון שהתחום של המדעים הללו, של תחומי החקר הללו, הוא החברה האנושית על ההתגלמות המסוימת שלה, אך טבעי שהם יהיו נוטים להדגיש יותר את ההתפתחויות שיש בחברה האנושית, ולא עובדות נחרצות של הטבע. זה לא מה שהם חוקרים. אם אתה כאנתרופולוג חוקר תרבויות שונות, אז זה סיכון מקצועי שאתה תדגיש מאוד כמה כל היבט של החיים תלוי בתרבות, ותדחיק או תצמצם את המידה שיש איזה טבע אנושי משותף. ככל שהתנהגות אנושית היא תלוית טבע, אז היא לא בתחום החקר שלך, זה דבר שחוקרים פחות אוהבים, פחות נוטים לראות, זה נטייה אנושית מאוד מובנת. אז זה אתה יכול לראות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מראשיתן, אבל זה נכון גם שבתקופתנו יש לזה מכל מיני סיבות גם העצמה מיוחדת. אנחנו חיים בתקופה שבה באמת במדעי החברה התחושה היא, שאין שום דבר כזה טבע אנושי, שאין שום דבר קבוע או יציב בחיי אדם, ושכל היבט של החיים שלנו, ההתנהגות, השפה, המשפחה, הקהילה, הדת בוודאי, הכל הוא רק פונקציה של הסללה חברתית על כל מה שכרוך בזה. אנחנו יודעים לאן מדעי החברה עכשוויים, עכשוויים לוקחים את זה. עכשיו, הרב סולובייצ'יק חשב שאם באמת אנחנו טוענים שכל דבר בחיי האדם הוא נוזלי, הוא משתנה, הוא תלוי תקופה והקשר, לא ברור מה אנחנו יכולים ללמוד למשל מהתנך. אם אנחנו קוראים את סיפור יוסף ואחיו, ואנחנו חושבים שהוא מאוד רלוונטי לנו, סיפור יוסף ואחיו הוא הסיפור הרצוף הארוך ביותר בתנך, הוא מסתרע על שלוש פרשות שבוע, אנחנו כנראה מניחים שיש בו משהו נצחי בנוגע ליחסי אחים. עכשיו פעם אמרתי את זה ותלמידה אמרה לי, איך זה יכול להיות? הרי בימינו לא יעלה על הדעת שנמצא במשפחה הורים שמעדיפים ילד אחד על פני ילדים אחרים. אז אמרתי לה, אשרייך, זאת אומרת, גדלת ודאי באווירה טובה במשפחה נהדרת, אבל קשה לומר שלא תימצא היום בעולם משפחה כזאת, שבה ילד אחד מרגיש מקופח וילד אחר מרגיש נבחר. ולכן סיפור יוסף ואחיו ממשיך להיות סופר רלוונטי לנו, וסיפור העקדה ממשיך להדהד בסמלים שלנו, בשירה העברית, בחלומות שלנו, כי יחסי הורים וילדים לא השתנו מאז ימי אברהם אבינו. והרב סולובייצ'יק אמר גם סיפור אדם וחווה רלוונטי מאוד לחיים שלנו, כי גם זוגיות בין איש ואישה לא באמת השתנתה מאז ימי אדם וחווה בגן עדן. והיחסים שלנו עם אלוקים לא השתנו, כי אחרת מה החומש רלוונטי כשהוא מספר לנו על החיים הדתיים שלנו. הרב סולובייצ'יק חשב שלאדם יש איזה טבע קבוע ויציב שלא מותנה בנפתולים היסטוריים, ושכל התייחסות לרבדים העמוקים של קיומנו, נוגעת לאמירות שלא משתנות. ולכן עם כל התחכום הפילוסופי של הרב סולובייצ'יק, עם כל זה שהוא מדבר שמונה שפות, עם כל זה שיש לו דוקטורט בפילוסופיה מאוניברסיטת ברלין, הוא חוזר שוב ושוב לנושאים הקלאסיים של המחשבה היהודית. הספרים שלו נקראים על התשובה, איש ההלכה, איש האמונה. כל אלה נושאים שיהודים עוסקים בהם 3,500 שנה, פחות או יותר ברציפות, והרב סולובייצ'יק לא חשב שהוא מחולל איזשהו מהפך. הוא ראה את מה שהוא עושה, אם לנקוט בלשון שלו, כתרגום. הוא דיבר על זה שלתורה יש היום בשורה מקורית ובשורה מתורגמת. בשורה מקורית זה להביא את הפסוקים, את ההלכות כמו שהם. בשורה מתורגמת זה ליצוק את אותם מסרים לתוך כלים פילוסופיים וספרותיים חדשים. והוא עושה את זה למשל בחיבור הנהדר שלו, איש ההלכה, כשהוא משתמש בפילוסופיה נאו-קנטיאנית כדי להסביר מה עושים בבית מדרש כשלומדים גמרא. אבל מבחינתו הוא לא ראה את זה כמהפכה. זה לא שהוא הלך אחר כך ושינה ב-180 מעלות את האופן שלומדים גמרא. הוא אמר, אני פחות או יותר בשינויים קלים עושה מה שסבא שלי עשה, יש לי אולי שפה חדשה שאני יכול בה לספר לאדם המודרני מה המשמעות של הלימוד הזה. שמואל שאל בצ'אט, רגע, התייחסות לשואה זה לא היסטוריה, שואה זה מאורע שקרה בימיו, השואה זה ודאי מאורע שהיה בימיו, זה מאורע שטלטל אותו, שהשפיע עליו באופן דרמטי, בין היתר כנראה בעקבות זה הוא הצטרף לתנועה הציונית, הוא היה מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית, ובעקבות השואה הדוד שלו מאיר בר אילן, שכנע אותו להצטרף לתנועה הציונית, הוא הפך לנשיא הציונים הדתיים באמריקה עד ליום מותו. והשואה הייתה נוכחת תמיד בתודעה שלו, אגב גם עם רגשות אשמה. הוא חשב ואמר וכתב שהיהודים האמריקאים לא עשו מספיק. מה יכלו לעשות? יכלו אולי יותר למחות בפני רוזוולט. אנחנו יודעים שהייתה משלחת רבנים אמריקאים שרצתה להיפגש עם רוזוולט ולהגיד לו תפציץ את הרכבות לאושוויץ, ורוזוולט סרב לפגוש אותם, והם קיבלו את זה, לא הפכו עולמות. בוא נגיד שלא ראית אז בארצות הברית את המראות שאתה רואה היום בתחילת 2023 במדינת ישראל, למרות שהאירוע היה חמור בכמה סדרי גודל. סמכו עליו, על רוזוולט, והרב סולובייצ'יק עד יום מותו איסרו אותו איסורי מצפון מאוד קשים בנושא הזה. הוא אמר, היינו יותר מדי האמנו ברוזוולט, היינו צריכים להפוך את העולם, כי אמרנו, ארצות הברית במלחמה, אנחנו לא רוצים להתערב, לא רוצים להפריע למאמץ המלחמתי, היינו צריכים להתערב, היינו צריכים... יש עוד הרבה הקשרים והשלכות שהוא דן בשואה, אבל הוא לא ראה את השואה כמהפך תיאולוגי. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, כשאני משתמש בביטוי היסטוריה, אני לא מתכוון רק לעבר, כמה הווה הוא היסטוריה. הקדוש ברוך הוא, לפי הרב סולובייצ'י, לא מדבר אלינו באמצעות מאורעות שקורים בעולם, לא בעבר, לא בהווה, לא בעתיד. למה? ודאי שלקדוש ברוך הוא יש איזו תוכנית מאחורי הכל, אבל זה גדול עלינו. אגב, הרמב״ם, גם הוא חשב שהקדוש ברוך הוא לא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, הוא חשב שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הטבע, וגם את זה הרב סולובייצ'יק לא קיבל. הוא אמר, יש לו ביטוי נהדר, הוא אמר, השמיים מספרים כבוד אל, אבל האם הם תורכים לבדוק אם מישהו מאזין? כלומר, הטענה שלו הייתה, שאתה מתבונן בשמיים, ואתה רואה מהם איזו תחושה של סגב, ושל גדלות ושל עוצמה, זה נכון, אבל זאת עוצמה וגדלות שהם לא מפורטות. הם גם אדם בודהיסטי ואדם נוצרי ואדם יהודי ואפילו סוג מסוים של אדם אתאיסט יעמדו מול הטבע וירגישו מן תחושה עמומה של עוצמה רוחנית, של משהו מעבר שיש כאן. הם לא ירגישו או יוכלו לתרגם את זה למסר ספציפי. והרב סולובייצ'יק חשב שהמקום היחיד שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו במסר ספציפי כזה זה בתורה. לא בטבע, לא בהיסטוריה, בתורה. וזה היה מוקד העניין המרכזי של הרב סולובייצ'יק. זאת אומרת, הרצון לפענח את המסרים הנורמטיביים, המחייבים והערכיים שיש בתורה על כל רבדיה, בתנ"ך ובמשנה ובגמרא ובהלכה, ולגזור מהם אמירות שהן רלוונטיות לאדם המודרני. עכשיו, כשאני אומר אמירות שהן רלוונטיות לאדם המודרני, זה לא אומר בהכרח אמירות שהן מסמכות את האדם המודרני, או שהן עולות בקנה אחד עם מה שהוא חושב. הרב סולובייצ'יק אמר הרבה דברים מאוד לא פופולריים. בהרבה דברים הוא יצא נגד רוח זמנו, אבל הוא הקפיד לעשות את זה בשפה שאדם בן זמנו יכול להבין. למשל, את רוב חייו הבוגרים הוא חי בארצות הברית, הוא לא נולד שם, נולד בפולין, חי שם ובליטה, במרחב היהודי של מזרח אירופה, אבל ב-32 הוא עובר לארצות הברית, ושם הוא חי עד שנת מותו, 93, כן, במשך 60 שנה, ובמקומות רבים הוא כותב, לא סיגלתי לעצמי את ההשקפה הפרגמטית של האמריקאי הממוצע על הדת. או בעולם האמריקאי, גם העולם הפילוסופי וגם עולם החוויה הפשוט, הרווח, יש להם נטייה מאוד מעשית, מאוד, מאוד פרגמטית. כלומר, נטייה לבדוק כל דבר לפי איך הוא משפר את חיינו, כשגם הדת נכנסת לחשבון הזה. כלומר, אמריקה היא אומה מאוד מאוד דתית, והיא אומה שמאוד מדגישה את התועלת החברתית שבדת. אתה קורא את זה כבר אצל תוקוויל במאה ה-19. כלומר, האמריקאים הם מאוד דתיים בממוצע, והם מאמינים שזה מאוד כדאי להם להיות מאוד דתיים. שזה מחזק את המשפחה שלהם, כן? הייתה סיסמת פרסומת בארצות הברית, The family that prays together stays together. כן, המשפחה שמתפללת ביחד נשארת יחד. עכשיו, סטטיסטית זה נכון. אנחנו יודעים שדת באמת תורמת לחיי משפחה ולאושר הפרט ולבריאות ואפילו לתוחלת החיים. כן, יש לי בבית ספר של חוקר קנדי בשם אריק קאופמן, ששמו Shoulder Religious Inherit the Earth. הוא מדבר על תופעה שקרתה אחרי זמנו של הרב סולובייצ'יק, על השקיעה הדמוגרפית של החברה המערבית, ואריק קאופמן אומר שם שכיוון שרק על הדתיים יש ילדים בממוצע, אז בעוד 100 שנה העולם יהיה הרבה יותר דתי. עכשיו הוא עצמו אתאיסט, והוא אומר, זה אולי מבאס אותי, אבל זאת העובדה. בין היתר בעמוד האחרון של הספר הוא אומר, תקשיבו, אני אפילו לא אומר שדתיים הם פחות רציונליים ממני. הם לא פחות רציונליים. להפך, במובן מסוים אפילו יותר רציונליים, כיוון שמחקרים מראים שאנשים דתיים הם מאושרים יותר, בממוצע, שמחים יותר, בריאים יותר, מערכי ימים יותר, אז אם הייתי יותר רציונלי, אולי היה כדאי גם לי להיות דתי. כל זה נכון, עובדתית. הנתונים מראים את זה, אבל הרב סולובייצ'יק תאב את סוג החשיבה הזה. הוא אומר, אז מה, הפכת את הקדוש ברוך הוא לסוכן הביטוח שלך? למטפל המשפחתי שלך? כלומר, זה היה נראה לו מאוד מקטין להכניס את החיים הדתיים למחלקה של ה-well-being, למדף של ספרות ה-self-help, של העזרה העצמית בחנויות הספרים. ובמובן הזה הוא היה כל חייו באופן מאוד מאוד מודע נגד כיוון הפרווה של התרבות האמריקאית. הוא תמיד הדגיש שהדת לא רק מתגמלת, אלא טובת קורבנות, אלא טובת חיים קשים, אלא מאתגרת את האדם. סרב, סרב, סרב לדבר על כמה טוב הוא משתלם להיות דתי או יהודי מאמין. אבל את כל זה הוא עשה בשפה שתהיה רלוונטית לאדם בן זמנו. כלומר, הוא לא הסתפק בלצטט פסוקים והלכות, אלא ידע לאתר את הלך הרוח הזה, לשים עליו אצבע, להגדיר אותו בשפה פילוסופית, ואז להתווכח איתו. הוא בשום אופן מעולם לא ראה את עצמו כחלק מרוח הזמן, אבל הוא ידע לזהות את רוח הזמן, ולראות גם את האתגרים שהיא מציבה לנו, ולהציב להם חלופה. ובמובן הזה, כשאתה קורא למשל ספר כמו איש האמונה הבודד, אחד הספרים המרכזיים של הרב סולובייצ'יק, אתה אומר, זה החיבור היחיד בתולדות מחשבת ישראל, שהנושא המרכזי שלו הוא בדידות. אף רב לפני הרב סולובייצ'יק, ועד כה גם לא אחריו, לא חשב שבדידות היא נושא ראוי לכתוב עליו ספר. אז הספר עוסק באמונה, נושא קלאסי, אבל הוא עוסק גם בבדידות. והרב סולובייצ'יק יש מה להגיד על הבדידות ועל המקור שלה, וכיוון שאנחנו חיים בתקופה שבדידות היא נושא כל כך דומיננטי, באנגליה יש כבר כמה שנים שר לענייני בדידות, שזה דרך, מה אני אגיד לכם, משונה ביותר להתמודד עם זה, הרב סולובייצ'יק התמודד עם זה בדרך שבעיניי הרבה יותר אפקטיבית. הוא ניסה לכתוב על בדידות מזווית רוחנית, על המשמעות שלה, למה אנחנו כל כך בודדים, איזה אתגר מיוחד של בדידות יש דווקא לאנשי אמונה, ומה אנחנו עושים עם זה, ואיך אדם יכול להתמודד עם בדידות. ושוב, כל זה בשפה שמאוד רלוונטית לנו, גם אם היא לפעמים מאתגרת את האמונות ואת הערכים שאנחנו נוטים להחזיק בהם. בוא אני אעצור לעת עתה את השיחה הזאת, שהיא באמת רק הקדמה לקורס, ואני אשמח לשמוע הערות או שאלות מכם. אז מי שרוצה לשאול, אני אשמח אם ידליק את המיקרופון, ופשוט תשאל בקול, אני אשתדל לענות. דניאל, את רוצה להתחיל ולהעיר משהו?
האמת שאין לי איזה שאלה מספיק טובה, אז אם יש מישהו שיש לו שאלה מספיק טובה, זה יהיה מעולה.
במקום שתעזרי לי ותעודדי אותם לשאול, עכשיו רק העלית את הרף. כשקבעת שלא מספיק עצם זה שיש לך שאלה, כדי להעלות אותה, אלא שהיא צריכה להיות, היא צריכה להיות שאלה מספיק טובה. אז אם יש מישהו שיש לו גם שאלה בינונית, אני גם אשמח לשמוע. אם לא, אז אני אעיר עוד הערה, לפני שנסיים. והערה הנוספת שאני אומר, זה שהרב סולובייצ'יק היה ציוני, כלומר, כתב ודיבר הרבה בזכות הציונות, אבל הוא מציג סוג אחר מאוד של ציונות דתית ממה שאנחנו רגילים. כלומר, הציונות הדתית של הרב סולובייצ'יק, כיוון שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה, הוא לא חשב שאפשר לזהות במדינת ישראל איזה תהליכים של גאולה, הוא לא חשב שככה זה עובד, שאנחנו לא מסוגלים לפענח דברים כאלה. הציונות הדתית שלו הייתה הרבה יותר פשוטה, כלומר, בעצם אפשר לסכם את מה שהרב סולובייצ'יק אומר על מדינת ישראל בשאלה פשוטה. מה אתה חושב? יותר טוב ליהודים וליהדות? עם מדינה או בלי מדינה? היה יותר טוב שלא, בן גורן לא היה מכריז על מדינת ישראל, והיינו חיים היום בפולין, זה היה יותר טוב או פחות טוב? והציונות הזאת של שכל ישר, שהוא רואה בה גם משמעות דתית, היא מצד אחד פחות דרמטית באופייה, הוא לא רואה בזה עידן חדש בחיים הרוחניים שלנו, מצד שני יותר קשה להתווכח איתה. כלומר, אם אתה עומד מול אדם חרדי, או שיש לו נקודת מוצא רוחנית שונה, העמדה של הרב סולובייצ'יק מאוד קשה להתווכח איתה. אתה באמת כבן אדם חרדי, לא יודע מה. אתה חושב שהיה עדיף לעם היהודי שלא היו מכריזים על מדינה? תחשוב על כל ההשלכות של זה. יוני כותב, מה הוא כותב בצ'אט? האם הרב סולובייצ'יק לא מאמין שאלוקים מדבר עלינו דרך ההיסטוריה או הטבע, שפשוט אין לנו כלים להבין אותם? אז ככה, לגבי הטבע, הרב סולובייצ'יק, אני לא בטוח שהוא חושב שיש בו, לא, אתה יודע מה, גם בטבע וגם בהיסטוריה יש אצל הרב סולובייצ'יק אמירה שהקדוש ברוך הוא בוודאי מוביל את העולם בכיוון ערכי ורוחני, אבל שאנחנו לא יודעים לפענח את זה. כן, אל תשכח שהוא גם חי בתקופה הרבה פחות תמימה מבחינת מדעי הטבע. כשאתה חי כל כך הרבה שנים אחרי ניוטון, מאוד קשה לראות משהו גלוי לעין בטבע מעבר לחוקים, בין אם נוקשים ובין אם פחות נוקשים. קשה לראות בטבע מה שראה בטבע הרמב״ם, מסרים אלוקיים של חמלה ורחמים. אנחנו מפרשים את זה אחרת. אז הרב סולובייצ'יק אמר, תראה, גם אם הטבע והמוסר הם שני קווים מקבילים, גם קווים מקבילים נפגשים באינסוף, והאינסוף זה אלוקים. יש בטבע משמעות דתית, ויש בהיסטוריה משמעות דתית, אבל אנחנו לא יכולים לפענח אותם, זה פשוט גדול עלינו, וכשבני אדם מנסים לפענח את זה, זה יוצא או מגוחך או לפחות מלא סתירות. שני אנשים ניצבים מול אותו מאורה היסטורי, כל אחד מפרש אותו בצורה אחרת, ובאמת קשה מאוד לראות דרך להכריע ביניהם. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, האם כשכן אחרי הקמת המדינה אז הוגים ציונים דתי אמרו, תראו, זה מתנה גדולה שהעניק לנו הקדוש ברוך הוא, והרב מסאטמר אמר, זה ניסיון גדול שמעמיד אותנו הקדוש ברוך הוא. והרב סולובייצ'יק חשב שאפשר להכריע ביניהם, אבל לא מתוך עצם ההיסטוריה, כלומר, עצם האירוע עצמו היה יכול, באותה מידה של סבירות, להיות ניסיון גדול, ולא מתנה גדולה. אבל לזה אנחנו יכולים להגיע מתוך לימוד תורה. המאורע ההיסטורי עצמו הוא אטום, הוא מפה אילמת, אתה יכול לפרש אותו כך או כך. זאת הייתה עמדתו ואלו היו אמונותיו. אז אם אין לכם עוד שאלות או הערות, אני אולי אחזיר שוב את רשות הדיבור לדניאל, שתגיד שוב איזה מילה על הקורס שאנחנו עומדים להתחיל.
יש פה עוד שתי שאלות האמת. כתבו פה בצ'אט, איזה משמעות דתית הוא ראה בציונות, אם הוא ראה את זה רק כתוב מבחינה פרקטית? והשאלה השנייה היא, האם אפשר להגדיר את הרב כתפקידו של הרב המודרני?
נראה לי שאת ממציאה את השאלות האלה, אני לא רואה אותן.
זה נשלח אליי פשוט.
אבל לא אכפת לי, אוקיי. אז השאלה, מה השאלה הראשונה עוד פעם?
איזה משמעות דתית הוא ראה בציונות, אם הוא ראה את זה רק כאיזשהו פתרון פרקטי?
אז קודם כל, אנחנו, אחד השיעורים בקורס עוסק בזה באופן מפורט, ואני אגיד אבל כך, כהקדמה. המשמעות הרוחנית העיקרית שהוא ראה בציונות, זה נתיב הקיום האופטימלי, אולי הבלעדי של עם ישראל בעת הזאת. הוא פשוט אמר שברמה המעשית, קשה לראות מקום שהעם היהודי יכול לסגשג באותה מידה בלי הציונות. וכיוון שהסגשוג של עם ישראל חיוני גם לתורה וגם לחיי הדת, וכיוון שזה המקום שמחזק את הזהות היהודית ומגן על יהודים ונותן מחסה לפליטים וכן הלאה, זה פשוט הדרך הנכונה ביותר לפעול בו. זה ברמה הכי בסיסית, ובשיעור אנחנו גם נדבר שיש עוד רמה נוספת. בנוגע לשאלה האם אפשר לראות את הרב כמודל, אני מבין שזאת השאלה לרב בעולם המודרני, הרב סולובייצ'יק מעולם לא ראה את עצמו כך. בסוף הוא היה טיפוס ייחודי עם ביוגרפיה מאוד מיוחדת, והוא ידע את זה, הוא לא היה איזה סטנדרט, הוא לא נוצק באיזה תבנית, גדל במשפחת אצולה של עולם הישיבות הליטאי, ואז עוזב הכל והולך לעשות דוקטורט בפילוסופיה באוניברסיטת ברלין, הוא לא חשב שכולם צריכים לעשות את זה, ובמובן הזה הוא לא ראה בעצמו מודל הכרחי או חיוני, אבל כמו כל איש מופת, הוא ודאי דגם שמעורר השראה, לפחות אחת האפשרויות איך להיות רב בעולם המודרני שלנו.
אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לכל מי שנשאר איתנו עד עכשיו. אין עוד שאלות, אז נראה לי שאנחנו יכולים לסיים כאן. אני באמת אומר רק עוד מילה למי שככה עלה באמצע ולא שמע, אז הוובינר הזה מתקיים בעצם במסגרת אתר הקורסים החדש שלנו, אז ממש היום עלה הקורס החדש של הרב חיים נבון, באמת על הגותו של הרב סולובייצ'יק, אז אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר, להציץ בו, בסך הכל קיים חודשיים, מתוך שאיפה להפיץ מה שנקרא את ההגות השמרנית, הגות יהודית בפרט, לנסות ככה לגשת לכמה שיותר אנשים ולהפיץ את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם, במיוחד אפשר גם לראות במציאות הפוליטית כמה לפעמים זה חסר. אז אני אשלח לכם פה את הקישור, אני מזמינה אתכם להצטרף, וככה לעוקבים של הרב חיים בפרט, יש גם הנחה, אני אצרף אותה גם כן פה עם קוד קופון, וזהו, אז שוב תודה שעליתם, וזה הכל.
להתראות, תודה רבה לכולם, ונתראה בעזרת השם בקורס. להתראות.